ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בחקר השוק במסגרת הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואתם יודעים שאני מקפיד לזכור ערים, אז יש לי הזדמנות גדולה, וכבר פגשנו את איתי כהן, שדיברנו על 60 פלוס, אבל בלי קשר לזה שנהיינו חברים. ואתה יודע שאני מאוד מחזיק מהידע שלך, ומהמקצועיות שלך, ומהפדנטיות שלך. אז ביקשתי ממך, איתי, שככה תעשה לי גם סקירה על העיר רמת גן. ותודה רבה ש... תודה רבה שככה... ערכת אותי וקיבלת אותי וכבר אנחנו אחרי אוכל וכל מה שצריך.
תודה שהזמנת.
וככה אתה יודע, למרות שאנשים כבר שמעו אותך, אבל הם שמעו אותך בכובע של ה-60 פלוס, בוא תספר להם קצת מי זה איתי כהן המתווך, הפעם זה המתווך של רמת גן. קצת ניסיון, קצת רקע. ומשם ככה ניכנס לתוך העיר ונדבר קצת על העיר רמת גן.
מעולה. אז תודה, תודה שהזמנת אותי, צחי. אני שמח שדיברת על עולם התיווך, כי בתור מתווך שעובד ברמת גן, וגם גדלתי בירושלים, אבל אני ב-15 שנה האחרונות תושב העיר, אני יכול להגיד שבתור מתווך, וזה קצת רומז גם על ההמשך, זאת עיר נהדרת גם לעבוד בה בתור מתווך, וגם לגור בה, ואני אגיד גם למה. בגלל הגיוון הגדול שיש בעיר הזאת, יש בה את כל סוגי הבנייה שאתה יכול לחשוב עליו. יש בתים פרטיים, ויש בנייה רוויה, ויש רביעיות, ויש דירות קרקע, ויש מגדלים. זאת אומרת, לכל אחד, כל אחד יכול למצוא בעיר הזאת את מה שהוא רוצה. לעומת, למשל, אם ניקח עיר כמו מודיעין, שבנו אותה מאוד שטנץ, זאת אומרת, או מגדלים.
אני רוצה גם שם, אתה יודע, יש לך גיוון.
יש שם גיוון, אבל הסוג הבנייה הוא מאוד חד-ממדי.
אתה יודע, פעם הייתה שמועה שרמת גן זה עיר שאתה הולך ויש בה רק פיג'מות ברחוב, בגלל שזה העיר של העיראקים.
נכון.
אבל זה אגדה אורבנית.
נכון.
יש פה מאורזים העיראקים, ואתה יודע שלי יש... ילדים עיראקים.
כן.
אז בוא ככה נתחיל להיכנס לתוך העיר הזאת. העיר הזאת יושבת הרי במיקום נדיר. אתה יודע, אתה בדרך לפה, אתה צחקת עליי, שאלת אותי אם אני בגבעתיים או ברמת גן.
נכון.
אז אנחנו לא יודעים, אתה יודע, לירושלמי, ואני בטוח שזה גם היה לך, למרות שאתה יודע שאני מתמצא מאוד, אבל לירושלמי, כל מה שמחוץ לירושלים זה תל אביב. אז בוא ככה, לפני שניכנס לתוך הרזולוציה של, של השכונות ומה שיש בעיר, תתחום לי את העיר הזאת. תן לאנשים, אתה יודע, שעכשיו פותחים מפה ורואים את, איפה הם נמצאים, איפה זה רמת גן ואיפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.
מעולה, זו שאלה מצוינת. אפשר לתחום אותה, הצומת הכי, אחת המוכרות זה צומת אלית, שבעצם צומת אלית ברמת גן, או בשם המוכר יותר הבורסה, שם בעצם העיר תל אביב נסתיימת, ושם מתחילות השכונות היקרות והצפוניות של רמת גן. זה מה שנקרא צפון רמת גן. אם אנחנו מסתכלים בדרום, אנחנו מדברים על כביש 4, צומת האלוף שדה. זה הגבול הדרומי שלה. ובגבול המזרחי שלה אנחנו מדברים על דרך השלום. דרך השלום חלקה גובלת ברמת גן, חלקה גובלת בגבעתיים. וזה בערך גבולות הגזרה.
רחוב הרועה המפורסם.
נכון, רחוב הרועה המפורסם, בדיוק.
שהוא אחד הרחובות הארוכים פה.
נכון.
באיזה עירו.
יפה, אז יש לו צד אחד שהוא גובל בבני ברק. יפה, זה בדיוק הגבול האחרון, הצלע האחרונה. הגבול של בני ברק, לכיוון הרועה, בן גוריון, בסר, קניון איילון, כל האזור הזה. זה אזור צפון מערב. ויש את הצד השני שלו, שזה בדיוק מה שדיברנו על הצומת האלוף שדה.
אתה יודע שאני כבר אמרתי את זה, פעם סיפרתי, אולי גם אצלך, שפעם חניתי, היה פעם בניין ויטה, שם ליד בסר, פעם לא היה שם יותר מדי בניינים, וחניתי ברחוב בצד השמאלי, בצד הימני, סליחה, במדרכה הימנית, עם הפנים לבן גוריון, הסתכלתי קדימה, ראיתי שלט רמת גן, שמתי רמת גן, קיבלתי דוח מבני ברק. מדרכה אחת הייתה בני ברק, נכון. מדרכה אחת הייתה רמת גן. אני חושב שהגבולות מאוד מטושטשים.
נכון. אני מסכים איתך, אם ניקח גם את רחוב בן גוריון, צד אחד שלו גבעתיים, צד שני שלו רמת גן, ואם אתה חוצה את הכביש, אתה עולה בחצי מיליון שקל במחיר. זאת אומרת, מדרכה למדרכה, המחירים עולים גבוה גבוה, ואותו דבר בגבולות עם תל אביב. אתה חוצה לתל אביב,
העלייה אז בוא ככה, אתה יודע, נסתכל, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על מכלול של עיר, אנחנו צריכים להסתכל עליה מבחינת פנאי, מבחינת תעסוקה, מבחינת מסחר. תן לי קצת נקודות בעיר, ואתה יודע, המסחר, אתה יודע, אנחנו בעצמנו יושבים פה ברחוב עוזיאל, ובכל הרחובות למטה זה חנויות והכל, חנויות שכונותיות וגם מעדניות וכל מה שקשור, ומכולת נחמדה שעשתה לי סנדוויץ' מדהים. אז אני אומר, בגלל שאתה יודע, דרך אגב, עצם העובדה שהסנדוויץ' הוא עשה לי, הוא חלק מהמרקם האנושי פה, שהוא מאוד מיוחד.
שכונתי.
מאוד באנשים כזה, גובה העיניים כאלה. אבל תן לי איזו סקירה כזאת על כל התחומים האלה, מה קורה ברמת גן.
מעולה, אז אם ניקח את מרכז העיר המסורתי, כמו בכל עיר היסטורית, יש את רחוב ביאליק, שכולו מסחר, והוא מתאפיין.
רחוב ביאליק זה רחוב שיוצא מג'בוטינסקי.
כן, מג'בוטינסקי, ביאליק מסתיים בכופר היישוב, רחוב קריניצי. עד לפני כמה שנים הוא היה מאופיין לרובו באוכלוסייה מבוגרת, ובעצם אם אתה מדבר על נקודות עניין, היום המון המון צעירים שמתקשים לסחור, למשל, או לגור בגבעתיים, אנחנו רואים אותם מחפשים, יש ביקוש מאוד גדול למרכז העיר, כי שם מוקדי הבילוי נמצאים.
אני חושב שהיסטורית, אם אני זוכר את עצמי מגיע פעם לרמת גן, היו לי קרובי משפחה, עדיין יש לי, אני חושב שזה היה אזור המרכז שם, שם היינו, היה לנו את כל הבתי קפה, את הפלאפלים, את כל האוכלים, שם היה הכל, יש שם גם מקומות לשבת, נכון?
כן, האמת שנגעת בנקודה מעניינת. מסתבר שעד לפני כמה שנים ברחוב ביאליק היה רק מקום אחד לאכול בו, לא יודע אם אתה יודע את זה.
לא זוכר.
אך ורק הפלאפל המיתולוגי.
זהו, זה מה שזכרתי.
מישהו אמר שמועה, לא יודע אם היא נכונה, שראש העיר, לא אחר איזה מהם, לא אפשר לפתוח מקומות של אוכל. וברגע שהתחלפו ראשי הערים, אתה יכול ללכת היום לרחוב ביאליק, מלא מקומות של אוכל, העירייה מעודדת את זה, וזה באמת, לשם הצעירים הולכים.
העירייה יושבת שם, נכון?
העירייה יושבת שם, והעירייה מושכת כל מנהל שרוצה לפתוח עסק של אוכל, היא מקדמת אותו, היא אפילו סוגרת לו, היום יש מגמה של העירייה חלק מהחנייה, לטובת מקומות ישיבה. נוצר איזושהי תחרות.
אז זה היום מרכז העיר של רמת גן?
כן, כן. בשכונות אנחנו רואים פחות מקומות בילוי. פחות בתי קפה שכונתיים, זה משהו שחסר, כמו פה למשל, זה משהו שהוא די נדיר ברמת גן. מרכז העיר עדיין מושך אליו את רוב הבילויים, ומי שלא זולג לגבעתיים, מי שלא מוצא את עצמו מבלה ברמת גן. יש תחרות, נוצרת תחרות.
מבחינת מרכזי קניות נוספים, איפה עוד יש לנו?
יפה, אז יש לנו את קניון גבעתיים, שמשרת גם את תושבי רמת גן, כי הוא בדיוק נמצא בגבול.
בית קניון גבעתיים הוא בגבול של רמת גן וגבעתיים.
כן, הוא נמצא קרוב לבן גוריון. אני עם הילדים שלי הולך לשם, יש את קניון האלון, שהוא שייך לרמת גן מוניציפלית, אבל הוא רחוק יותר, הוא דורש 15-20 דקות נסיעה. ויש לנו את קניון אלרם בביאליק, שהוא גם עבר שיפוץ מלא, והוא גם נותן מענה בהחלט יפה גם לאוכל, גם לחנויות. יש את אזור מרום נווה, שמשרת את כל...
איפה זה תגדיר לאנשים?
מרום נווה זה כיוון מזרח. יש שם, זו שכונה מאוד גדולה.
תחום לי את זה באיזה רחובות, תזכיר רחוב אחד שם.
יש לנו את רחוב, בעצם, רחוב שדרות ירושלים, שגובל בבני ברק. זה הצד הדרום-מזרחי של מרום נווה, ובצד השני רחוב הירדן, שמוביל לאלוף שדה. בין הרחובות האלה, כל האזור הזה נקרא מרום נווה. זו אוכלוסייה מעורבת, חלקה דתית, חלקה חילונית. כמובן
דתית בגבול. חרדית או דתית
לא,
לאומית?
דתית לאומית, זה גבול עם בני ברק.
הרי אנחנו יודעים שאנחנו פה על גבול עם בני ברק, אנחנו זוכרים מהקורונה, את כל המאבקים.
נכון, יש פה עדיין זליגה של תושבים מבני ברק, למשל הפארק מרום נווה הגדול, הם מגיעים, הם מבלים פה, יש כאלה שפחות אוהבים את זה, אני לא נכנס לזה. זה חלק מההוויה של עיר שהיא משלבת כמה ערים מסביב. אז יש כמה מרכזים, מרום נווה, קניון איילון וקניון אלרם, זה המקומות הגדולים. מעבר לזה, יש את החנויות רחוב הרגילות כמו פה שאתה רואה.
ומבחינת תעסוקה?
תעסוקה זה מאוד תלוי. יש לנו את אזור הבורסה, שמושך אליו יותר אנשים שעובדים בשוק ההון, ויש לנו את אזור בסר, ששם יש שילוב.
בסר שייך לבני ברק או לרמת גן?
לבני ברק.
בסר אחד או שתיים שאני עכשיו נוסע לשם, אני נכון, בבני ברק.
נכון, אבל האוכלוסייה שעובדת שם, פיזית, זה תושבי רמת גן, לא תושבי בני ברק. ולכן רחוב הרועה שציין.
גם וגם.
גם וגם, אבל בעיקר, אם אנחנו מסתכלים על עורכי דין, אנחנו יודעים שאת בסר מאכלסים המון המון עורכי דין, מקצועות צווארון אפור, רואי חשבון. אני מכיר המון שגרים ברמת גן, ועבודות פחות מקצועיות, כמו בקניון איילון וכאלה, יש צעירים שהם גרים על הציר של הרועה, וקל להם משם הגישה עם תחבורה קלה מאוד לאזור הזה, ולכן היא מושכת הרבה מאוד צעירים.
זאת אומרת שהעיר רמת גן, יש בת הכל, יש בת הכל, למרות שהיא גם נמצא, אתה יודע, אני לא פעם ולא פעמיים, אנשים שרצו לגור במרכז, המלצתי להם, לא לגור במרכז תל אביב, אלא ללכת טיפה הצידה, נכון. גם לרדת במחיר, אז הם יהיו עוד כמה מטרים ממרכז העיר, אבל הם עדיין קרובים למרכז, וזה...
אני חושב שחשבתי על זה, כמעט כל בן אדם שאני מכיר, עבר מתישהו בחייו ברמת גן, באיזשהו שלב בחיים שלו. כולל האחים שלי, כולל חברים, כולל דודים. זאת אומרת, זה עיר שהיא מהווה איזשהו שלב ביניים לפני שהם מתבססים באיזשהו מקום. אני נשארתי בעיר, אבל האחים שלי, נגיד, שהתחתנו, גרו פה ועברו למודיעין. זאת אומרת, זה עיר שבאמת מאפשרת מבחינת מחירים, עדיין להיות קרובים עוד לתל אביב, לים, לבילויים, אבל לשלם מחיר שהוא יותר סביר.
למרות שהיא גם מקבלת איזשהו כיוון.
נכון, כולנו יודעים בשנה האחרונה מה קרה פה. התחלות הבנייה נעצרו והסחירויות עלו מאוד גם ברמת גן, שהיא כבר מתקרבת במחירים שלה לגבעתיים בתל אביב, אבל עדיין היא ברף הנמוך.
עוד מעט נפרץ את על המחירים.
נכון, אבל עדיין היא ברף הנמוך.
הבנתי. עכשיו, מבחינת שטחים, יש לרמת גן שטחים שהיא יכולה להתפתח אליהם?
לא ממש. אני יכול להגיד שעוד נקודה
אני
אחת...
אני לא מדבר על מגרש פה או מגרש שם.
לא, אין לנו כרגע. כרגע מדובר על תהליכים של פינוי-בינוי. אין לנו פה...
אבל גם כאן אנחנו שומעים שיש היום יותר... פעם רמת גן הייתה נתפסת כהמובילה בתחום של ההתחדשות העירונית תקופה מסוימת.
נכון.
ובאיזשהו שלב זה היה נראה כאילו זה עצר פה. כאילו ראש העיר בלם את זה.
נכון.
אז איפה אנחנו עומדים היום?
אוקיי, אז אני אגע בשתי נקודות. קודם כל שכונת קריית קריניצי, או יותר נכון רמת אפעל החדשה, שגובלת בשיבה וברמת אפעל, משם הצומת מסובים, בהחלט כמו שאמרת, אם כבר העיר מתפשטת זה לכיוון הזה, שכונה ענקית שנבנית, והיא שייכת מוניציפלית לרמת גן, למרות שהיא מחוץ לרמת גן.
רמת אפעל שייכת לרמת גן.
רמת אפעל שייכת לרמת גן, והיא שכונה ענקית שלקראת סיום בנייה, עשרות אלפי יחידות דיור.
אוקיי.
מבחינת פינוי-בינוי, נכון, ראש העיר בא ואמר, אני לא מוכן יותר בניינים בודדים. תביאו לי 4 דונם, תחברו לי כמה בניינים ביחד, אני מוכן לאשר. וזה עיכב בעצם את התחלות הבנייה, כי אם היו עושים תמ"א 38-2, בניינים בודדים, זה מה שעשו פה המון, וזה יצר הרבה יותר היצע בשוק, כיום הכל נעצר, ובעצם רק מתחמים, שזה, אתה יודע, ועדה מחוזית, זה 8-10 שנים, ואנחנו יודעים שזה תהליכים מאוד ארוכים.
תראה, יש בזה איזה היגיון, ואתה יודע, בעיר צפופה כזאת, שאתה מכניס עליה, אני בטוח שאתה מרגיש את זה פה, אתה יודע, אני באתי לפה, הגעתי, ואמרתי לך, הווייז מעכל אותי כן. לכל מיני עיקולים, הוא ברח פשוט מחסימות.
נכון.
עזוב, שגם נתקלתי בטרקטורים וכאלה שעובדים פה, וזה היום מאפיין של כמעט כל הערים, אבל... העומס הזה על התשתיות, שאתה צריך מחר לקחת את הילדים שלך לבית ספר ולא תוכל לצאת מהבית, צריך לתכנן את הכל אחרת.
אתה צודק.
החשיבה, החניות, אתה יודע, פתרונות של חנייה. היום, גם שאתה גר פה ברמת גן, ובמיוחד אם ברחת מתל אביב, אז נגיד במרכז תל אביב תגור בלי אוטו, וששם אנחנו יודעים בכלל מה קורה עם החנייה, שעכשיו יקרו לנו אותה כדי שלא נחנה שם. אבל פה... א', יש הרבה מאוד אוכלוסייה סוציו-אקונומית, בינונית ומעלה,
נכון.
שמחזיקה לפחות שתי מכוניות, ואין כאן חניות בתוך הבתים.
אתה צודק מאוד. אנחנו רואים מגמה שרמת גן בהרבה מאוד אזורים, כבר נהייתה מאוד מאוד בעייתית עם חנייה, מה שפעם היית אומר, אני חונה ברחוב, היום בשעות הערב זה פשוט בלתי אפשרי, זה פעם אחת, ועוד נקודה זה חינוך. אין כבר מקומות בבתי ספר. אין מקום בגני ילדים. כמו שאתה אומר, אבל עד שיבנו, בעצם צריך גם לבנות במקביל בתי ספר וגני ילדים שיאכלסו את כל המקום הזה. אז בשכונות החדשות, כמו רמת אפעל, כבר בונים יחד עם השכונה בתי ספר חדשים. אבל בתוך העיר, כרגע יש מצוקה גדולה. כן, יש מצוקה גדולה, נכון? זה אחת הבעיות המרכזיות שמתמודדים
איתן. ברגע שעושים פינוי בינוי, אפשר להקצות שטחים.
נכון.
יפה.
נכון, יש פה קונפליקט בין הרצון לחדש את העיר ולהימנע ממצוקה או בעיה קשה ברעידת אדמה או לא עלינו טילים, לבין הרצון לשמור על הבנייה.
אז מי גר ברמת גן? אם אנחנו ירדנו מהאגדה האורבנית של העיראקים, מי גר ברמת גן?
אז היום אנחנו רואים הכל מהכל. אני יכול להגיד בתור מתווך שאני רואה המון תושבים תל אביבים שכבר יוקר המחיה בתל אביב קשה להם ומחפשים פה ברמת גן. יש לנו צעירים, יש לנו משפחות, ויש לנו מבוגרים שבאים מהערים הגדולות. אני רואה כפר סבא, אני רואה ירושלים, העיר שלך, אני רואה חיפה, מוכרים בתים פרטיים ובאים לגור, בין אם זה ליד הילדים, או בין אם זה קרוב לים, להבימה, למקומות של תרבות ובילוי. והעיר הזאת מאפשרת להם בעצם לקנות בכסף שהם מכרו בית פרטי, לקנות משהו שהוא פיין, אפילו אם זה בשכונות הצפוניות.
איך אתה רואה, הרי אין לנו רכבת קלה בתוך רמת גן,
נכון.
היא תעבור רק לידינו, ובכל זאת זה מפריע, כן, שאם אני גר למשל כאן בחוב עוזיאל, ואני רוצה לצאת, אז אני צריך שיהיה לי או תחבורה ציבורית נוחה פנימית, או אוטו. איך זה משפיע על ההתפתחות פה?
זה נכון מאוד מה שאתה אומר, היה לי גם שיחה על זה בבית קפה עם איזשהו פרלמנט. זה נכון, אנחנו יודעים שתהיה לנו רכבת על ציר ג'בוטינסקי, שזה אוטוטו קורה, וקו הסגול באלוף שדה גם, זה קו איליה, זה עניין של שנתיים, שלוש, זה לא ייקח המון זמן. הבעיה שבאמת לא חשבו, אין כרגע, זה רק להגיע באוטובוסים בעצם עד לנקודה שיש תחנה, ומשם ניסוע. אני מקווה שהעירייה תעשה שטלים, לפחות למשל על ציר הרואה, שתביא אותך עד לתחנה הקרובה, ואחרת, כן, נצטרך לנסוע בקורקינט או באופניים, שזה, אתה יודע.
זה דבר שעלול לפגוע, בגלל שאם אתה היום, נגיד, עובד במרכז תל אביב, או אתה עובד בכל המקומות האלה, אתה יודע מה, אפילו אם אתה עובד ברמת גן, בבורסה, ואתה רוצה לגור בצד, והעיר תחנק ברכבים, ועוד מעט לא תרצה לנסוע, אם אין לך תחבורה ציבורית טובה.
נכון.
וכרגע אני לא רואה את רמת גן נערכת לזה, בניגוד לתל אביב שמנסה להמציא פטנטים, למרות שהבל אבלים.
נכון.
אני אומר, זה עלול לפגוע כאן באכלוס או בדברים.
נכון, נכון, בכל העולם יש רכבת תחתית שמחברת לרכבות הארוכות יותר, הבין עירוניות, יש איזשהו תשתית. פה המטרו מתוכנן לעוד 12-13 שנה, יש כבר תוכנית, יש כבר תחנות, הכל מוכן, אבל אנחנו יודעים מה, מהתכנון לביצוע בישראל זה 10-15 שנה. אני לא יודע.
וגם שמבטיחים לנו, זה לא קורה כבר בזמן.
לא, אנחנו מדינה מאוד בעייתית, יש פה מי תהום ברמת גן, יש פה אזורים שאי אפשר לחפור, לא פשוט. אבל אני חושב
שבחיפה פתרו את זה עם מטרונית אוטובוס.
כן.
וזה צ'יק צ'ק נהיה.
נכון.
וסגרו נתיבים. והמטרונית נוסעת, וזה עושה עבודה. ניסו לשכנע לעשות את זה בירושלים, לא יודע אם אתה יודע, היה מלחמה של עמק רפאים על זה, אבל לא על זה הפודקאסט. אז בוא, אתה יודע, ככה, כשאנחנו מתחילים להבין את העיר ולהבין את האווירה, בוא נתחיל לזכור את השכונות של העיר. אתה יודע, אנחנו לא, המטרה זה לא לרדת, להכיר כאן את העיר ברמה, זה באמת כן. שכל אחד יעשה את החקר שוק שלו, אבל זה, אתה יודע, לתת לבן אדם את הטעימה הראשונה מהעיר. בוא, התחלת לדבר קודם, אבל בוא נעשה את זה במרוכז. תרכז לי את השכונות של העיר וקצת תאפיין לי אותן.
מעולה, אז אני אלך לפי האופי של המחירים. מי שבא לממון תמיד יעדיף את השכונות הצפוניות, שאנחנו מדברים על השכונות שצמודות לפארק הירקון. שכונת שנקר, חרוזים בשמה המוכר יותר, או שיקון ותיקים לאורך פארק הירקון, השכונה היקרה ביותר היום.
כשאתה אומר יקרה, מה המחיר שם? לדירה ממוצעת, לפי
מטר. אנחנו מדברים על מחירים של בין 40 ל-45 אלף שקל למטר. זה יכול גם להגיע לקצת יותר, זה סביבות המחירים.
אוקיי.
ומשם אנחנו הולכים אחורה, לשכונת הראשונים, השכונה של הבורסה. שכונה מאוד מבוקשת גם למגורים וגם להשכרה. הצעירים רוצים להיות מאוד מאוד קרובים מתל אביב. התחנת הרכבת תהיה מתחת למגדל משה אביב, ולכן היא מושכת אליה הרבה מאוד אנשים. זה השכונות הכי צפוניות, ומשם אנחנו הולכים לשכונת הגפן, שנבחרה לשכונה שבה עליית המחירים הייתה הכי גבוהה בשנתיים האחרונות, כי היא בין לבין, היא לא הכי יקרה, והיא לא כבר לא
מרכז. יש שם רחוב השקד, נכון?
אני חושב, רחוב השקד יכול להיות.
זה שהיה לי מפקד, או חוב השקדיה.
שקדיה, נכון.
נכון, חוב השקדיה, קראו לו ישראל שקד, והוא הלך לגור בחוב השקדיה. אולי אני זוכר.
נכון, נכון, זה אזור שעובר התחדשות עירונית, פינוי בינוי, בנו שם מגדלים, מגדלי הגפן.
בוא נגיד לכולם שזה נמצא, אם אנחנו נוסעים
מהבורסה.
כן. או יופי, בדיוק.
בדיוק. יש לנו שתי שכונות, יש לנו את הגפן ואת נחלת גנים. יש לנו את הגפן שהיא יקרה יותר, את נחלת גנים, שתיהן נמצאות בין אבא הלל לז'בוטינסקי, ומה שקובע את המחיר זה הקרבה לתל אביב. פשוט מאוד. ככל שאתה מתקרב ממש ברמה של בניין אחרי בניין.
אז מה המחירים בגפן ומה המחירים בשכונה השנייה?
אם אנחנו נראה נחלת גלים, זה סביב ה-30,000 שקל למטר, 35, ובגפן זה באזור ה-40.
הבנתי.
אין הבדלים מאוד מאוד גדולים. בין הגפן לשכונות הכי צפוניות, ההבדלים הם ממש משמעותיים. ומשם אנחנו, אם מסתכלים בצד השני, אז יש לנו את מרכז העיר. מרכז העיר א', ב', ג'.
כן, הרי זה בדיוק ממול.
זה בדיוק ממול. שוב, מאופיין.
יש לנו שם רחוב יאליק.
נכון. זה מאופיין יותר על ידי סוחרים, פחות בעלי דירות, אוכלוסייה מבוגרת. בנו שם בניינים חדשים שכן מושכים אוכלוסייה מבוגרת מחוץ לעיר, שרוצים ליהנות מהמרכז, ליהנות מהרכבת שתהיה. ואני רוצה לתת מיקוד דווקא על השכונות שאני גר בהן, מכל מיני סיבות שאני אסביר. דיברנו על שכונת הלל, שכונת יד לבנים, שכונת אל יהודה.
תן לי, תתחום לי אותם ברחובות.
בעצם שדרות ירושלים, כל מה שנמצא מימין ומשמאל, מצפון ומדרום. יש לנו את אל גנים בדרום, יש לנו את שכונת הלל בצפון. מה משותף להם? כולם גובלות בגבעתיים, זאת אומרת, מבחינת המשותף, הן נמצאות אחת אחרי השנייה, כולם מאופיינות למשפחות עם ילדים. אתה יודע, רמת גן נקרא עיר גנים. למה? כי יש בה המון 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 גינות משחקים. וזה היופי שאני בתור אבא לילדים, הכי חשוב לי כשאני יורד למטה שתהיה לי איזה גינה טובה. והיופי ב3-4 שכונות האלה, שיש לך כל כך הרבה גינות משחקים, וכשבאות אליי משפחות, אני ממש עושה איתם סיבוב ברגל, להראות להם בעין למה הם בתור משפחה, כדאי להם לגור בשכונות האלה. ואם הם אומרים לי, אבל תקשיב, אנחנו רוצים להיות קרובים לגבעתיים, אני אומר להם, יופי, אתם יכולים לגור פה, לקנות במחירים סבירים, סביב ה-25-30,000 שקל למטר. חוצים את הכביש, יש לכם את כל הבילויים של גבעתיים. זאת אומרת, נותן לכם כרגע מענה.
למעשה, זה היתרון של האזור הזה, שבעצם כל התושבים של כל הגוש הערים הזה נהנים אחד מהשני. נכון. הם לא תלויים רק בעצמם, נכון. כמו ערים שהן מבודדות.
ויש בזה יתרון. אם אנשים שהם יותר מסורתיים ורוצים את השקט, בשבת יש להם שקט. אם אני קם בבוקר ונורא בא לי לאכול ארוחת בוקר, אבל אין ברמת גן כרגע באזורים האלה משהו פתוח, אז אני חוצה את הכביש לגבעתיים. זאת אומרת, זה נותן לי מענה לכל מה שאני צריך. בתי ספר, יסודיים, גני ילדים, גני עירייה.
לא, זה אתה לא יכול להרבב.
לא, נדבר על החינוך באזור הזה, הוא גם מצוין, זה מה שאני אומר. שם 3 בתי ספר יסודיים, גני עירייה, גנים פרטיים, הכל ברדיוס מאוד קטן. זה מאוד חשוב שהילדים ילכו ברגל, לא יסתכנו בכבישים ראשיים. זה דברים שמשפחה מאוד חשוב לה.
כן, זה
פרמטר מאוד חשוב.
זה מוטיב שחוזר אצלי בפודקאסטים, בחשיבה הזאת, ש... כן, זה חלק מחקר השוק. זאת אומרת, איפה אתה בוחר לקנות אם יש לך ילדים... וזה בכל מקום, זה יפה מאוד לשמוע נכון. שזה פה.
ולא דיברנו על זה כל כך, אבל גם משקיעים שמחפשים בעצם מקום טוב להשקעה, שוב, אפשר להתווכח על תשואות וכאלה, אבל הביקושים פה הם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, אין פה דירה שתעמוד שנייה ריקה, אם היא מתומחרת
נכון. כן, אבל אתה יודע, באמת נפתח רגע סוגריים, ומשקיע שאומר, אוקיי, אני אשקיע ברמת גן, כאילו... אתה יודע, בצועות כנראה הוא לא יהיה בצועה גבוהה, אנחנו לא מדברים על מפצלי דירות, אנחנו הרי הולכים לפי החוק.
נכון.
אז למה כן להשקיע ברמת גן?
כן, אני חושב שעליית, לא חושב, עליית הערך ברמת גן לאורך השנים היא מאוד משמעותית, וכולם מחפשים את אותו דבר היום, זה את אותה הדירה ישנה, שבסבירות יחסית גבוהה היא תלך לפינוי בינוי. וזה מניה בטוחה, אם אתה לא לחוץ ואתה יכול לקנות ולהשקיף את הכסף, המשכנתא תכסה את השכירות. אתה יודע שבטווח ארוך ההשבחה תהיה מאוד גבוהה, התשואה תהיה נמוכה, ההשבחה תהיה מאוד גבוהה, כמובן צריך לבדוק את התהליכים, תמיד מעדיפים בניינים שאין להם מסחר למטה, כי זה יותר מורכב, אבל מהבחינה הזאת יש המון ביקוש ברמת גן להשקעה.
אני חושב שהתשובה בעצם נעוצה בזה, בכל השאלות ששאלתי אותך קודם וכיוונתי לזה, א', שאין עתודות קרקע ברמת גן.
נכון.
ב', שעיר שמבחינת מה שהיא נותנת לתושב שלה, היא נותנת המון, בסך הכל יש פה ראש עיר מצוין,
כן.
שמאוד מיינדד לעיר, זאת אומרת, כן. זה שהוא עלה בכל מיני אירועים, כמו בקורונה, שקצת הוא הצטייר לא טוב.
כן,
או, אבל אתה יודע, זה, צריך לזכור שזה אייטמים עיתונאים, בסך הכל הוא מאוד מיינדד לעיר, נכון. ומאוד אכפת לו ומפתח, ושאתה מדבר פה על חינוך טוב, ותעסוקה, וכל הדברים, והקרבה, והאווירה שיש פה, וכל מה שדיברנו, ברגע שיש ביקוש ואין היצע, אז למעשה זה ברור שזה גם הולך להתפתחות. זה גם, גם זה, ברגע שההיצע ירד, אז זה גם מעלה את המחירים, וזה גם מה שמוביל אחר כך להתחדשות עירונית, ושצריך לתת מענה בכל זאת למי שרוצה לעבור לגור כאן, או למי שרוצה להישאר פה.
חד משמעית, חד משמעית. יש פה הרבה יתרונות לכל סוג של אוכלוסייה. יכולה למצוא את עצמה פה.
טוב, אז דנו בשכונות האלה, בוא נתקדם בשכונות של העיר.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על השכונות הדרומיות, מזרחיות, יש לנו את אזור נווה יהושע. יהושע היא יותר קרובה לאלוף שדה, חוב הירדן בעצם, מתחיל מרחוב נגבה עד רחוב האלוף שדה, אזור שהוא מאוד עמוס בבוקר, אבל זאת אומרת הוא ציר יציאה ראשי מהעיר, לכיוון האלוף שדה, כל האנשים שעובדים בשיבה, שיוצאים לכביש 4, לכיוון השרון, זה היציאה שלהם משם, ושם גם נבנה הקו הסגול. זאת אומרת, השכונה הזאת הפכה להיות משכונה שהיא לא מבוקשת כל כך, למאוד מבוקשת, רק בזכות הרכבת שנבנית שם. שכונת הבילויים, שכונת נווה יהושע, על הציר של הרכבת, ביקושים מאוד גבוהים עכשיו, והמחירים עלו בהתאם.
מה זה עלו, לאן זה הגיע, ומאיפה זה הגיע?
המחירים שם היו 18-20 אלף שקל למטר.
עד מתי?
עד לפני שנתיים.
השאלה אם זה לא חלק מהאווירה הכללית שהייתה פה בארץ, שהעלה את המחירים.
הקפיצה הגדולה הייתה בשנה האחרונה, אבל הרכבת, ברגע שהחפירות התחילו, וזה כבר רואים את זה בעין, זה כבר אחרת. אתה שומע את המשקיעים.
אז היום על מה אנחנו עומדים שם, על איזה מחיר?
באזור ה-30-35.
אוקיי. זה עדיין לגור באזור של גוש דן, לגור במרכז, לגור קרוב אפילו לתחבורה, כמו שאתה אומר, או לעורקים, או ליציאה מהירה מרמת גן לכיוון הצירים הראשיים, כמו גאה וכאלה, ולגור בעלות של 3 מיליון שקל. אני מזכיר לך שאם אני מסתכל בזה בהשוואה לירושלים, אז רק אצלי בשכונה שקיבלה זינוק ברמת בית הכרם, עכשיו אתה כבר קונה דירה של 100 מטר ב-4 מיליון שקל, שזה...
תורף.
מי יכול לקנות?
נכון. תראה, אני מדבר על דירות חדשות כמובן. אפשר גם לקנות ב-25 אלף שקל למטר, דירות ישנות, בלי מעלית, בלי חנה, יש גם את המוצר הזה.
כשאתה מדבר על הדירות, אתה יודע, אולי אנחנו נזכיר גם, תספר לי קצת, לפני שנמשיך על השכונות, סחירויות. היום, אם אני לא רוצה לקנות, ואני רוצה לגור פה בסחירות, באיזה מחירים פה מושכרות דירות?
אז אם אנחנו מדברים על דירות, ניקח דירות חדשות או חדישות מהחמש שנים האחרונות, אנחנו מדברים על דירות 3 חדרים סביב ה-6-6.5, 4 חדרים סביב 7-7.5, ו5 חדרים כבר הגיע ל-8-8.5.
אני חושב שזה מוצר יותר נדיר פה, לא?
החמישה חדרים? כן. 5 חדרים זה המוצר הכי מבוקש היום, גם לרכישה וגם להשכרה. וזה נגעת בנקודה כואבת, אין דירות 5 חדרים כמעט לרכישה. ואם יש, הן מאוד מאוד קטנות.
כן, היום הרי אתה לוקח משפחה, גם אם יש לה 2 ילדים, ואז חוץ עם חדר עבודה מהבית או משהו, או קליניקה, אתה יודע, היום הרבה עושים מהבית.
כן.
אז בעצם 5 חדרים זה משהו מאוד נדרש. עוד פעם, זה תלוי במה שיבנו הלאה, אבל אני חושב שיעדיפו לעשות יותר דירות וללכת על 4 חדרים ולתת מענה כללי למשפחות.
נכון, זה קשור גם לילודה. פעם, אתה יודע, 2 ילדים זה היה, היום ה3 זה השניים החדש. 3 ילדים ב4 חדרים, נהיה לאנשים כבר צפוף.
תגיד לי, זה שאנחנו גובלים פה ברמת גן עם בני ברק, וראינו אז את נקודות החיכוך בקורונה, וזה לא נכנס כאן לטובת אף אחד. אין, ואנחנו יודעים איך זה קורה בציבור החרדי, אנחנו יודעים מה קרה בפרדס חץ, אנחנו יודעים מה קרה בירושלים, אנחנו יודעים איך זה קורה במקומות, אנחנו לא רואים ניסיון של כניסה של חרדים כאן בתוך העיר?
אנחנו רואים. אנחנו בהחלט רואים בצד של שדרות ירושלים, גובל ברחוב חזון איש, אנחנו רואים שלאט לאט האוכלוסייה חודרת, אבל הם לא יגיעו לאזורים שהם חילוניים פרופר. זאת אומרת, הם נשארים עדיין בגבול של בני ברק, החרדים רוצים את הסביבה שלהם, אז הם פחות זולגים.
כן, אבל אתה יודע, הם יכולים לקחת אחד ליד, בקרבה, לגבול.
נכון, אז אנחנו רואים יותר מסורתיים, פחות חרדים. החרדים רוצים לגור בבני ברק. אוקיי, הם לא באים לרמת גן, הוא רק ממש בגבול, אבל אנחנו רואים פה איזושהי מגמה. יש פה איזושהי מגמה בשנה האחרונה, רואים את זה בעין, באזורים שגובלים עם בני ברק.
תגיד לי, מבחינה סוציו-אקונומית, אתה יודע, אין עיר שאין בה אזורים שהם טיפה יותר חלשים, של אוכלוסייה בצביון סוציו-אקונומי קצת יותר נמוך. איפה יש לנו את זה ברמת גן?
ברמת גן, מן הסתם, ככל שאנחנו באים ממזרח, זה אזור הסוציו-אקונומי בינוני ומטה.
תגדיר לי את המיקום.
נווה יהושע, שוב, זה, אנחנו נראים למוצע, זה לא מחייב.
ברור.
יש גם אוכלוסייה חזקה שם, אבל מבחינת המחירים, אנחנו יודעים שהאזור הזה של נווה יהושע, בילויים, מרום נווה בחלקו, זו אוכלוסייה מעמד בינוני ומטה, וככל שאנחנו מתקרבים לכיוון המרכז רמת גן, זה מעמד בינוני, הרבה עובדי הייטק, בעיקר למשפחות. ככל שאנחנו מגיעים לאזור הצפון, שם אנחנו בעצם מדברים על הרמת מחירים הגבוהה יותר, עד פארק הירקון, רק מחירים מאוד מאוד גבוהים.
איך, אם אני אומר לך ככה, אתה יודע, לצפות פני עתיד, ואנחנו לא, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, כן. ואנחנו לא שם, אבל אתה יודע, בהסתכלות, בנקודה ככה של מי שמתעסק גם בנדלן, גם פוגש את האוכלוסייה הוותיקה, גם בקיא בכל התחומים שמסביב, תאר לי את רמת גן היום בעוד 10 שנים.
אני חושב שבגלל שהתהליכים של הפינוי בינוי הם בדיוק יהיו בטווח הזה, אני חושב שקודם כל אנחנו נמשיך לראות עליית מחירים, לא בטווח הקרוב. אנחנו נסתכל שנה, שנתיים קדימה.
זאת אומרת, אחרי המשבר של...
אחרי המשבר שאנחנו נמצאים בו היום, כשאנחנו נעבור אותו, בגלל הסיבות שאמרת, אין פה עתודות קרקע. בונים פה גם מגדלים, ולא כולם רוצים לגור במגדלים. ולכן הבניינים הקטנים יותר נהיו מבוקשים יותר, מבוקשים יותר זה מחירים גבוהים יותר. ולכן אני חושב שאנחנו נראה קצת יותר צפיפות. אנחנו רואים כבר היום את הצפיפות המכוניות, כמו שאמרת, התנועה ניתה מאוד מאוד קשה בבוקר, ואני לא חושב שזה הולך להיות למקום יותר טוב, ואני רק מקווה שהרכבות שיהיו בשנתיים שלוש הקרובות יפחיתו קצת את העומסים, ואנשים באמת יבחרו לנסוע ברכבת לעבודה ולא ברכב
הפרטי. אבל לא, כבר הזכרנו את זה, שרמת גן לא יושבת על הרשת של הרכבת הקלה, זאת אומרת, היא קצת בבעיה עם זה.
אנשים ימצאו את הדרך להגיע לתחנות רכבת, בין אם זה עם קורקינט, בין אם זה אופניים, בין אם זה ברגל, והשתמשו בתחבורה הציבורית. אין ברירה. אבל אני חושב שזה ישדרג מאוד את העיר. כי אתה תוכל להגיע למרכז תל אביב, תוכל להגיע לבת ים בנסיעה של רבע שעה. אני חושב שזה דבר מדהים. ציר ז'בוטינסקי מאוד...
אתה לא חושש שזה שעכשיו תהיה את הרכבת הקלה שמושכת לכיוון, אמרת, לכיוון בת ים וחולון, זה לא קצת יוציא אוכלוסייה מהעיר לכיוון הזה? וששם עדיין יותר זול?
לא, אני חושב שמי שגר ברמת גן, אני רואה את זה, הוא, יש לו סיבות למה הוא בא לגור פה. יכול להיות ליד ההורים, זה יכול להיות ליד העבודה, עיר שמושכת אליה המון אנשים. מי שגר בבת ים זו אוכלוסייה אחרת, אנחנו רואים את זה חד משמעית.
אתה יודע, אני יכול לספר לך שעשיתי פעם ייעוץ לזוג ברמת גן, וש... הצעתי להם לקנות דירות בפתח תקווה, שזה בהתאם לכיס שלהם, זה היה כאילו גאוות יחידה ברמה של, לא, לא, אז אנחנו או לא נקנה, או שנקנה ברמת גן.
נכון.
זאת אומרת, יש כאן איזה גאווה כמו הירושלמים, כן? רק אין לכם מעתיים פה.
נכון.
אבל יש פה איזה גאווה ויש פה איזה חיבור, והרבה מאוד האוכלוסייה שגדלו ברמת גן, לא רוצים לעזוב אותה.
נכון, נכון, וגם יש חדירה משמעותית. של אוכלוסייה מחוץ לרמת גן בשנים האחרונות. זה לא היה. ממש, אנחנו רואים שככל שאזור הפריפריה במרכז, לא פריפריה, אבל תל אביב, פריפריה של רמת גן,
כן.
וגבעתיים עלו משמעותית המחירים, הם משכו אליה, רמת גן מושכת הרבה יותר אנשים, ואנחנו, אני רואה את זה כשאני מראה דירות ביום יום, אני שואל תמיד, מאיפה באתם? ואני שומע המון לאחרונה מתל אביב. וזה מסביר על איזושהי מגמה. לא רק משפרי דיור שעוברים בתוך העיר, משדרגים, אלא הרבה מאוד אוכלוסיות שכבר קורות תחת נטל היוקרה בתל אביב, ועוברות לתוך רמת גן. הכסף שלהם קונה פה יותר פשוט.
אז אתה יודע, למרות ש... אני חושב שפודקאסט יהיה יותר קצר מאחרים, אני חושב שהעברנו פה את המסר במדויק, ואתה מאוד דייקת אותנו לגבי האוכלוסייה, לגבי מה יש פה בתוך העיר, הבנו גם לגבי ההתפתחות. אני חושב שכל המוסיף גורע, אז לא חייבים להגיע תמיד ל-40 ומשהו דקות, אבל אני חושב שבכמות ידע שיש לך, ואתה יודע מה, זה לא ידע רק, זה גם ידע שמתחם את עצמו בתוך החקר שוק, זאת אומרת שהוא בונה את עצמו ומעביר אותו נכון. כל מי שקשיב, אני הקשבתי, ואני, אתה יודע שאני די בעניינים בכל מה שקשור, ואני למדתי ממך המון על העיר הזאת.
אני גם אגיד בנימה אישית, שבתור אחד שגר בעיר ויש לי ילדים, אני ממליץ על העיר הזאת, ובייחוד על השכונות שאני גר בהם, לכל משפחה. ראש העיר עושה פה דברים נהדרים לאחרונה, ושווה לבוא לראות.
אתה יודע, לא היית צריך להגיד את זה, אתה יודע למה? ושזה היה ניכר בקול שלך, ובמילים שלך גם קודם. והנה, אני גם העדתי על זה, ולא בתור אחד שגר פה בעיר. זה מאוד בולט מה שקורה פה בעיר. אתה יודע, אני פוגש אנשים, אתה יודע שאני פוגש הרבה כן. אנשים. אתה יודע שאני עושה ייעוצים לאנשים מגיעים מרמת גן, אי אפשר להוציא אותם מהעיר הזאת. וזה מדהים. ואני חושב שהיום אנחנו מכירים כבר את ה... מכירים את העיר בזכותך, אז כל מה שנשאר זה כמובן לא להסתמך רק על זה.
כן.
זה לרדת לרזולוציה המדויקת של חקר השוק, לעשות פה הליכות ברגל.
לגמרי.
אפשר לבוא אליך פה ברחוב עוזיאל כמה?
129.
ברחוב עוזיאל 129 למשרד.
באהבה.
את הטלפון שלך כמובן יש ב... זה, אבל אתם יודעים מה, לפני שאתם מגיעים לאיתי, קצת תחקרו את העיר, קצת תסתובבו, קצת תלכו ברגל. אני חושב שאתם תמצאו אווירה שמאוד נעימה להסתובב בה.
נכון.
איתי, כמו כל פעם, היה כיף גדול לשבת איתך.
גם לי, תודה רבה שהזמנת.
ועוד פעם, גם כמו שגם עשינו בפודקאסט של ה-60 פלוס, ואני ממליץ לכולם להקשיב לו, אתה מעביר את הידע במין חוכמה כזאת, ואתה מדבר פשוט מהלב, ונגד עבודה מהלב אין מה לעשות.
לגמרי.
אז תודה רבה.
בכיף, תודה
ואנחנו
לך.
ואנחנו נמשיך להיות בקשר. ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים.